אנחנו בפעם שעברה קראנו את ההתבוננות הראשונה שלנו על פרק ז', ובעצם אמרנו שיש כאן קו של חורז את הפרק, והוא המצב הרוחני הבעייתי ומאוד ירוד של עם ישראל בעת ההיא, ומה שבא לידי ביטוי בחוסר הבנה יסודי ובסיסי, שהוא אולי לנו קל להתמודד איתו, כי אנחנו לא מכירים בכלל את היצר אורש של אבוי דזורי, אבוי דזרה, שחכמים עשו לנו טובה, נכון, ועקרו את יצר הרע של אבוי דזרה מן המציאות. אבל אולי מי שכן התמודד עם יצר הרע, הוא... מי שמתמודד עם יצר הרע של עבודה זרה, אז הוא אצלו אולי הטעות יותר של עבודה זרה בשיתוף. וזה מה שהיה כאן בפרק הזה, עבודה זרה בשיתוף. ואמרנו ש... כן, שדיברנו גם על המקום המדויק של כתיבת אלו שני הסיפורים שחותמים את הספר. ובעצם בזה קראנו את הפרק כולו. היום, וזאת דרכנו בלימוד כאן, להתבונן כל פרק, שתי התבוננויות. הבאתי את הספר כדי להראות לאנשים שהצטרפו עכשיו מי זה הלב אהרון. לב אהרון זה רבי אהרון אבן חיים, שהוא היה לפני 550 שנה, חכם מרוקאי, מהמרוקו עבר לאיטליה, מצרים, בסוף הגיע לארץ ישראל, הוא קבור פה בהר הזיתים. ויש לו ספר מאוד ידוע על כל התורת כהנים, זה נקרא קורבן אהרון. וזה בעצם הספר הראשון שעסק בכל תורת הקורבנות, עד זמנו, וכן, מאוד משתמשים בו אחר כך, בכל דיני הקורבנות. והוא, יש לו התבוננות, אף על פי ששגרת הראשון בימיו הייתה קצרה, לקצר, הוא מאוד מעריך. אתם רואים, ויש שני חלקים כתיבה שלו. יש את הביאור, אין הביאור, שזה החלק שבו אנחנו עובדים בהתבוננות השנייה, ויש חלק שנקרא מדרש, וזה הוא מבאר את המדרשים ואת הגמרות שקשורות לעניין. זה פשוט מדהים, המון המון שנים, יש את זה רק על יהושע השופטים. המון שנים היה רק את המהדורה הזאת, אומרים, זה מהדורת צילום בלתי קריאה. אני בשביל ללמוד את זה, אתם רואים שאני קודם כל מפענח מה כתוב וכותב בשולי העמוד. לא כותב מילה מילה, אלא סכם לעצמי, רק אחר כך אני פונה לסכם את זה במחברת וכו'. זה עבודה די מדהימה. עכשיו ישיבת דימונה, יש שם גם ישיבת הסדר?
כן.
אז ישיבת ההסדר, הם עובדים על זה, ועכשיו הם יוציאו את לב אהרון, אני לא יודע אם יהושע שופטים בפת אחת, או יהושע. זה כמה כרכים. זה כתב מרובע, דפוס רגיל. אז אם כן, מה הוא אומר, הלב אהרון על הפרק הזה אומר, מתחיל בדיון ארוך, על באמת, על הזמן שבו היו שתי הפרשיות האלה, פסל מיכה ופילגש בגבעה. פסל מיכה י"ז י"ח, ופילגש בגבעה זה מי"ט עד סוף הספר. אז הנושא העיקרי שבו עסקו מפרשים, זה זמן ההתרחשות באמת. כן? עכשיו, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות הפשוטה אולי, וזה שזמן ההתרחשות שאלו שתי הפרשיות, הם איפה שהן כתובות? בסוף תקופת השופטים. כלומר, בין שמשון לאלי. אלי הוא בעצם השופט האחרון, בין שמשון לאלי, ועוד מעט נראה מה הנפקמינה, למה היא נפקמינה. ויש אפשרות שזה היה בתחילת תקופת השופטים, כלומר, בין יהושע לעתניאל בן כנז, ובאמת נחלקו הדעות בזה. עכשיו, צריך כל אחד לומר מה דעתו. מי שאומר שזה בסוף תקופת השופטים, ברור למה זה נכתב פה, זה מקומו. מי שאומר שזה תחילת תקופת השופטים, אז הוא צריך להסביר למה נדחה, הכתיבה נדחתה עד כאן, עד סוף הספר. אם כן, הרד"ק אומר שפסל מיכה, הוא באמת, ברד"ק וברי"א אברבנאל יש משהו מאוד, רבי יצחק אברבנאל יש משהו מאוד מעניין. בהתחלה הם מסבירים שזה נכתב, שזה באמת זמנו הוא בתחילת תקופת השופטים, והם מסבירים למה זה נכתב כאן, אחר כך הם חוזרים בהם. שניהם אומרים, לא, זה בעצם זמנם, זה בעצם היה בסוף, בסוף תקופת השופטים. אז הרד"ק אומר בהתחלה שזה נכתב כאן, רק כדי להסמיך את זה לסכום של ה-1100 שראינו אצל שמשון, גלילה. כדי להגיד כמה הממון יכול לגרום לאסון. כמו ששם, הממון גרם לאסון כי הם שיחדו את גלילה שהייתה אשתו של שמשון, כך גם פה הממון גרם לאסון להקמת מרכז של עבודה זרה וכו'. גם הרלב"ג אומר ששתי הפרשיות היו בתחילת הספר ונכתבו כאן רק, בשביל, רק בגלל שיש סמיכות מצד השבט. שמשון הוא משבט דן, נכון? שהוא אחרון לכל המחנות. וגם פה מדובר על, נכון, בפרק הבא, על שבט דן, שגיירו לעצמם את בית עבודה זרה הזה, הפכו אותו ממקומי לרבה של כל השבט. אז דן זה דן, לכן זה נכתב פה, אף על פי שזה התרחש תחילת התקופה. הרי, רי אברבנאל, אומר דבר מעניין, אומר לא, ספר בנוי בצורה מאוד פשוטה. בהתחלה יש רצף של שופטים ומלחמות. זה הציר המרכזי של ספר שופטים. בסוף, שני אירועים המרכזיים, שבאמת התרחשו בהתחלה, אבל הם לא קשורים לשופט, או לכוחות חיצוניים של מלחמות. אז הם שני אירועים בפני עצמם, לכן הם כתובים בסוף. את כל אחד מסביר למה הם כתובים בסוף. אבל עכשיו תשמעו.
הם
עוסקים בדבר הזה, בסוגיה הזו. אבל הרד"ק והרי והאברבנאל חוזרים בהם, בגלל שתי שאלות. הם אומרים, לא יכול להיות שזה כתוב, שזה באמת היה בסוף. זה חייב להיות שזה רק היה בהתחלה. אתם יודעים למה? סליחה, הפוך. לא יכול להיות שזה היה בהתחלה. זה היה בסוף. למה? אם פסל מיכה היה בהתחלה, כל ימי שילה, נכון? בפרק י"ח כתוב שפסל מיכה היה במקביל לימי שילה.
עכשיו מי... השופטים לא
סבלו. חכה רגע. יותר מזה, מי השקיל את משכן שילה בשילה?
עם ישראל.
מי היה עמד לו?
יהושע.
האם יכול להיות שפסל מיכה כבר שימש כמרכז אלטרנטיבי לעבודת השם בזמן יהושע? אבל יהושע כתוב כל ימי משכן שילה, ויהושע הוא שם את משכן, הרי ספר יהושע הוא על פני 28 שנים, 14 שנים המשכן לא היה לו מקום קבוע, למה לא? כי זה היה שנות המלחמה וחלוקת הארץ. אחרי 14 שנים שמו את המשכן בשילה. יש פה מישהו ממחמש, יש משילה היום, זה אתם יודעים, יש שם מרכז מבקרים, כדאי לכם להיות שם. אין לדעת אם שם זה הנון צדיק המדויק של המשכן. יכול להיות שזה היה כמה קילומטרים, 20 קילומטר, למקום ההוא קראו שילה. אנחנו לא יודעים זה בדיוק. מה?
יש להם אמצעים, זה...
בסדר, אנחנו לא יודעים, ארכיאולוגיה, לך תדע. לך תדע. אבל זה היה באזור, זה ודאי לא היה בשפלה או ב... אבל יהושע, 14 שנים לפני תקופת יהושע, כבר הוא היה במשכן שילה. ואם אתה אומר שפסל מיכה היה שם, אז יש לי שלוש ראיות. כך אומר הרד"ק. לא, שלוש ראיות שזה לא יכול להיות. אחד, ליהושע היה הדין של מלך. וכתוב ברמב״ם שיהושע המלך גדול היה. נו, ומה כתוב פה בימים ההם? אין מלך בישראל. סימן שלא יכול להיות שפסל מיכה היה בתקופת יהושע. ראיה שנייה, בסוף ספר יהושע, ותחילת ספר שופטים כתוב, הפסוק מעיד, שמה? מה כתוב? תסתכלו רגע בפרק א' של שופטים, למי שאין תנ"ך, סוף יהושע, תחילת שופטים, אותם פסוקים. לא. מה? על הזקנים. אז זה יהושע. יש לנו יהושע פה, לא שופטים. תסתכלו רגע בסוף הספר. כתוב, מה אני אומר? אתם יודעים מה קורה איתי, אני איתכם לומד יהושע עכשיו, סוף יהושע, עכשיו יהושע חזר, זה בעריכה לשונית. כמה עריכה לשונית, עכשיו זה כבר בסדר ואימות, זה יורד לדפוס בסדר השם, בעוד שבוע, שבועיים.
מה זה?
ספר יהושע. על פי השיעורים האלה שניתנו פה. ספר יהושע. עכשיו, ואני איתכם לומד שופטים, אז אני בעצם עוסק בזה במקביל. אז יש לי לפעמים התבלבלויות. בסוף יהושע, בתחילת שופטים, כתוב את אותם מילים. איזה מילים? מה אמרת?
אחרי מות יהושע.
אחרי מות יהושע. אחרי
המעסקנים.
מה כתוב?
אחרי
יהושע
ימים אשר אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי השם אשר עשה
לישראל. אבל כתוב שהדור, איפה זה? ויעבוד, תקרא אחת, תקרא את הפסוק, ישראל את השם כל ימי יהושע. אז הוא עבד את השם, לא יכול להיות.
אבל אחרי זה מת יהושע. כתוב פה ויחי מות יהושע.
אבל אני לא מבין. פסל מיכה, אם היה כל ימי משכן שילו, משכן שילו השכין אותו יהושע, אז א', יהושע היה מלך, למה כתוב אין מלך בישראל? ב', יהושע, כתוב הפסוק מעיד, ויעבוד ישראל את יהושע, את השם כל ימי יהושע. לא יכול להיות שהיו 14 שנה שפסל מיכה היה שם. אחרי את יהושע, זה לא נכון להגיד, שישראל עבד את השם, רק את השם. ראיה שלישית, ברגע שבני גד ובני ראובן בנו מזבח, איפה? בעבר הירדן, בסוף ספר יהושע, מה היה התגובה של העם? מלחמת אחים! אפילו על מזבח שלא עבדו בו, רק עשו אותו כאיזה סמל. עד שלא התברר הדבר הזה, כמעט הייתה מלחמת אחים שם. אז על מזבח שהוא רק איזה מומנט, רק איזה, הלכו, אז על מרכז כזה היו מקסחים אותם, מה זה?
כל ימי משכן שלו זה חייב להיות כאילו מהיום הראשון של משכן שלו.
יפה, אז זה הרי הבא רבי אומר, עוד מעט אני אגיד את זה. אבל בכל פנים... אז הוא אומר, עוד מעט אני אגיד, מה שאתה אומר זה ממש משה הרבה רבי אומר, שכל, זה לא כוון הכל. 14 שנה ראשונים לא היה, והיה בשאר. אבל בכל פנים, בהתחלה, ככה הם אומרים. הם אומרים שהם חוזרים בהם. באמת, פסל מיכה היה ב... סוף תקופת השופטים, ולא בהתחלה. כי אם זה היה בהתחלה, משמע זה היה גם בזמן יהושע, וזה לא יכול להיות משלוש ראיות. א', יהושע היה מלך, ב', כתוב הפסוק עצמו מעיד, וזה כתוב בתחילת שופטים עוד פעם, שכל ימי יהושע עבדו את השם, אז משמע שלא היה איזה מרכז כזה. וגם, אפילו על פסל שבנו ובני ראובן כמעט הם הולכים מתחים, אז ודאי שפה העם היה הולך ומסיר את זה. כך אומר הרד"ק. והרלב"ג אומר, סליחה, והרי הרבנן אומר ש... רגע... ש... הרי מה הייתה הראיה של רש"י? שזה לא היה בסוף, אלא בהתחלה. זוכרים? ראינו את הרש"י בשיעור הקודם. מה רש"י אמר? לא יכול להיות שזה היה בסוף. זה היה בהתחלה, למה? כי פילגש בגבעה, מה הוא אומר לנערו, הלוי? מה הוא אומר לו? הלוי אומר לו, בוא נלך לישון בעיר הזאת. מה הלוי אומר לו? לנער? אתם לא זוכרים? פרק יוטט, פסוק. איך? יוטט, יוטט. תסתכלו ביוטט. פסוקים יוד. ולא אהבה איש ללון, וילך ויבוא עד נוכח יבוס, ירושלים, הם עם יבוס והיום רד מאוד. ויאמר הנער אל אדוניו, לכאנה ונסור אל עיר היבוסי, ונלין בה. ואומר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכחי אשר לא מבני ישראל, ועברנו עד גבעה. ואז זה הפילגש בגבעה. אבל הם עברו פה. חבר'ה, אתם יודעים איפה זה? פה, זה פה רמש, פה. אני אומר לכם, השיחה הזאת הייתה איפה שאנחנו יושבים עכשיו. ופה היה יבוסי, במחכמה, והם עברו עד גבעת בנימין, שזה איפה שאני גר. גבע בנימין. גבע בנימין, איזה יישוב זה היום?
אדם.
אתם מבינים את הטופוגרפיה? זה ממש פה. מעניין, אבל כמה זמן לוקח על חמור מפה לשם. טוב, בלי פקקים, היום יש פקקים, אז... הכל פנים, רבו ישי. אומר רש"י, אתה רואה שהיבוסי... שאתה רואה שהיבוסי כבש את ירושלים? שהיה עדיין בירושלים? אתה רואה? אז זה לא יכול להיות שזה בסוף הספר. כי בסוף הספר כבר יבוסי כבר לא היה בירושלים.
זה עד ימי דוד המלך?
מה?
דוד הרי כבש, לא?
דוד כבש את היבוסי.
מה?
יבוס עדיין היו עד ימי דוד, לא?
זה מה שהרי אברבנאל אומר. הוא אומר, מה אתה רוצה? ישוע כבש את ירושלים. חוץ מהמצודה, שמי כבש... ישוע כבש את ירושלים. חוץ מהמצודה. והמצודה הזאת נשארה עד ימי דוד. אז מה הראיה של רש"י בתחילת הפרק? ככה, אז לכן הם חוזרים בהם והם אומרים, זה באמת היה הסוף.
מה מדרגת את רש"י אבל?
הוא לא מתרץ את רש"י, מקשה עליו. כן. ולכן הוא אומר, זה היה בסוף הספר, ומה שכתוב כל ימי משכן שילה, זה כמו שאתה אמרת, רב דוד, בדיוק ממש אותו דבר. רבי דוד קמחי, זה הרד"ק, נכון? יצחק אברבנאל. כמו שאתה אמרת, מה אתה אמרת? אתה אומר, כל ימי משכן שילה, חוץ מהימים הראשונים, זה בגדול כל ימי משכן שילה. אתה לא, אתה מבין, אתה לא עכשיו עושה מחקר של ימים, שנה מול שנה.
זה הרבה במקרא, לא?
משכן שינו היה, לא, כל ימי תקופת השופטים היה 315 שנה. משכן שינו, כן, משכן שינו היה עד אלי, כן. אז פסל מיכה היה 300 שנה, לא 315 שנה. נו, אז אי אפשר להגיד שיעקב השקשת שלו. אתם מבינים? ככה הם אומרים.
אני יודע אבל אז מתי לחלק.
מה?
מתי יודע כשכתוב לי כל...
לא יודע, כן, כשיש חשיבות, לשים one per one, אחד על אחד. אז אם לא, פה הכוונה שזה היה המון ימים. העניין הוא כזה, חז"ל אומרים, אני אמרתי לכם בשבוע שעבר, שעשן פסל מיכה ועשן משכן שילה היו עולים ביחד לשמיים, שזה מביע את חוסר הבהירות הרוחנית שהיה בדור. אז מה זה משנה אם זה היה 300 או 315 שנה? אתה מבין? הכוונה היא שהיה תקופה ארוכה שהיה חוסר בהירות בזמן המשכן. זהו, זה מה שחשוב. נמצא. רש"י אומר, תחילת השנים, תחילת השופטים. רד"ק ורי אברבנאל למסקנה אומרים, סוף תקופת השופטים, בין שמשון לאלי. קראו שני המקרים האלה. הרלב"ג הוא כרש"י. הלב הארון, מה הוא אומר? הרי אנחנו לומדים, לב הארון. לב הארון מקשה עליהם, כן? והוא אומר כך. הוא אומר, לא נכון. הוא מקיים את דברי חז"ל. ובאמת פסל מיכה, הוא אחרי יהושע, והוא מביא כמה ראיות לזה, והראיה הכי חזקה שהוא מביא, היא הראיה הבאה. כתוב, כשאתה אומר, בימים ההם אין מלך בישראל. מה משמע מהפסוק הזה? כשאתה אומר, תקשיב, בזמן ההוא לא היה. מה משמע מזה? מתי אומרים?
משהו אחר.
רגע, הוא אומר כך, בדרך כלל אתה אומר, על משהו שקיים, לאורך זמן, ובזמן שאנחנו מדברים, הוא נגרע, הוא איננו, אתה אומר, תשמע, כרגע אין.
לפני זה היה.
כלומר, אם זה היה בתקופת סוף השופטים, צריך היה לומר, בימים ההם אין, שופט בישראל. 300 שנה היה, בסוף לא היה, טק, פסל מיכה.
וגם בסוף השופטים.
לא, אז הוא אומר, חייב להיות שזה היה בהתחלה.
אבל גם בסוף שופטים.
מה? זה מה שהוא אומר, אם כתוב בהם...
גם זה נצבד...
לא, אבל אתה שואל שאלה מצוינת. אז הוא אומר כך, הוא מוכיח במשפט הזה שהיה בתחילת שופטים, ואז נשאל את השאלה למה זה נכתב כל הפרשיות בסוף. זאת אומרת, אבל הפוך, הוא אומר, זה שכתוב בימים מלך משמע, עד לפני רגע היה יהושע, ומשה רבנו, והיה בישורון מלך. והיה בישורון מלך. יהושע המלך, הימים ההם, יהושע היה המלך האחרון עד דוד. בזמן היו שופטים, אז הפסוק אומר לך, בימים ההם, פרשיות היה יותר חשוב כי אין מלך. כי אם זה היה בסוף, היה צריך להיות כתוב אין שופט. אז נשאלת השאלה, אז למה זה נכתב בסוף? הפרשייה עצמה, הסיפור עצמו, הוא עונה על זה שתי שאלות. הוא עונה על זה שתי תשובות. תשובה הראשונה, ספר שופטים לא ראוי היה שהוא יתחיל בגנות. זאת אומרת, תראו לכם ש... תחילת ספר שופטים, היו שתי פרשיות נוראיות כאלה.
לא, יש קצת נורא שהם לא מצליחים לכבוש את כל הארץ.
אה?
הם לא מצליחים לכבוש את כל הארץ, הם בתחילת ספר שופטים.
זה מצוין. ככה נראה התנהלות בדרך הטבע. קימה, זה לא בדיחה. גם בין קימה לקימה יש הרבה נסיגות, אתה יודע? קימה, נגיד לצעירים.
מה זאת אומרת?
אני מה זה קימה, אנשים?
עד לאט.
קימה, זה המפתח הגאולה כפי מה שמגדיר הרב קוק. הרב קוק אומר, יש הרבה דרכים לגאולתם של ישראל. בעת הזאת, אחד הדרכים שבהם בחר השם, היא כמעה כמעה, לאט לאט. כלומר, גאולה בדרך הטבע. יכול להיות שעכשיו פתאום יבוא האדון אליך לו וקבל אס-אמס שהמשיח ירד עם... יכול להיות. היכולת האלוקית היא לא מוגבלת. אבל עד שזה יקרה, הקדוש ברוך הוא בחר בגאולה בדרך הטבע. דרך הטבע זה אומר לאט לאט. סרגל מאמץ, התגדלות איטית. ולכן, לא כבשו את כל הארץ.
יהושע עשה כמקימה וננזף.
נכון?
למה? דרך הטבע.
אז למדנו, אנחנו לא נחזור עכשיו על כל ספר ישוע. עיין בספרי שעומד לצאת לאור, בעזרת השם, בתוך חודש.
לא, אבל כל ספר שופטים הוא ספר רע, מה זה לא...
ספר רע?
ספר שופטים הוא כולו ספר
רע. רע? ספר
שיש מעגל כזה.
אנחנו דיברנו בשיעור הקודם. שספר שופטים הוא הכנה לספר מלכים. אין, אני יודע בשיעור הקודם, נכון? אין כל שבט ושבט שלא ימיד שופט, סוכה כף זין, הכוונה היא ההתבוננות המיוחדת של אותו שבט הנגד ישראל. לא, אבא, לא אבא, מלך. שופטים, שמואל מלכים. שמואל מלכים וזה יחידה אחת. אתה יודע, שמואל הנביא שהמליך שני מלכים. המלך ההכנה, שאול, המלך הנצחי דוד. עוד נלמד. אני מניח שבתוך 10 שנים מגיע אל דוד. לא, למה 10? אחרי שופטים יש שמואל, זה 2-3, ואחר כך מלכים. בעוד 5-6 שנים. ואיזה שיעור אתה?
דוד גם.
גימל. נו.
דוד גם בשמואל.
כן, נכון? אתה בשיעור גימל. שיעור ואף זין, זה תחילת הדרך, מה איתך? מה ודאי? מה וואי?
שיעור ואף.
יש
אותו.
אני אשלם לך עכשיו $1,000,000 מזומן, אם היית יכול שזה יחזור לשנה א'. $1,000,000, גם 100,000,000 דולר. מזומן. רק תן לי לחזור שנה א', תן לי ללמוד 20... אני יצאתי מהישיבה שיעור כף, מותק. שיעור כף? כן. פעם ראשונה שראיתי תלוש מזכורת, היה כשהייתי בן 40, איפה אתה חי? חבל שלא למדתי ב-20 שנה האלה, זה עוד עניין. שלא כדאי גם להתבטל כשהזמן עובר. צריך כל יום פרי. אבל אני מוכן, אבל הייתי לחזור לשנה א', אם תכת כל מה שאתה רוצה. אבל עם החוכמה שיש לי עכשיו. לא עם החוכמה שהייתה לי אז. אני רוצה להרוויח פעמיים, אתה יודע. חוכמה הכוונה חוכמת חיים, הבנתם את זה. אז נחזור לענייננו. מה היה ענייננו כבר שכחתי? אז אם כן, הלב אהרון אומר, באמת האירועים, כמו שהוא חזר בתחילת הספר, ואמרתי כמה, את הראיה שהוא אומר, שופט ולא מלך, ולמה זה נכתב בסוף? שתי תשובות. א', לא להתחיל את ספר שופטים, בכזה דאון, שנייה, בכזה דבר חמור, וב', הוא אומר, כמו שמישהו כאן אמר, מישהו מכם אמר, זה מראה, יש פה גנות, שליוותה אותנו בכל, לכל אורך ספר שופטים. לא, מהו הגנות? שאף שופט מה? לא, לא הסיר את הדבר הנורא הזה. רואים? עוד פעם אנחנו חוזרים לאמירה הזאת, כמה צריכים את כוח המלכות בעם ישראל. דרך אגב, הרב קוק מבאר, למה אנחנו אומרים המלך הקדוש? נעשה את זה תשובה. מה ההבדל בין האל הקדוש למלך הקדוש? הרי אנחנו עומדים עכשיו שבועיים לפני... עשיתם את תשובה, ברוך השם, שנו זכינו, כבר אין סבלנות להגיע.
הגל זה בדרך הטבע, זה זכור לי.
יש כמה הסדרים, באולטריה הרב מסביר ככה, תסתכלו. הוא אומר, האל, אל זה מלשון אלוהים, נכון? אדון כל הכוחות. גם הרב הוא כוח, גם יצר אורי הוא כוח, יש לו כוח. יש לו מקום במציאות, אנחנו צריכים להילחם איתו, אבל יש לו מקום. אבל המלך, הוא לא יגורך רע. אין מקום רע בהיכלו של מלך. בעשרת ימי תשובה אנחנו נפגשים עם שורש שורשה של המציאות, היום הרת עולם. אין מקום לרוע. לא מלך אוהב צדקה ומשפט. אוהב צדקה ומשפט. מלך המשפט! הכל הופך להיות לך תחילה. בצד עליך התחיל האיש שלו. לכן גם פה, רואים שהיה פסל מיכה. לאורך כל ימי השופטים, השופט לא מסוגל להסיר אותו. ומבינים את התמונה, השופט הוביל את עם ישראל, במשך עשרות שנים, והוא הסיר את כל האויבים מהם, כלפי חוץ, שופט, כולם שמעו לו, כלפי פנים, פחות. צריך מלך. מה אתה רוצה לשאול?
למה זה כתוב אבל בסוף? לא
אצלנו. אז אני אמרתי.
לא, למה כתוב הפסוק שוב בסוף?
אני אומר, כל שני הדברים...
כל פעם שכתוב, מדבר על מקום אחר שכתוב.
כל חמשת הפרקים האחרונים הם בעצם מקומם כרונולוגי.
של כל החמש?
של כל החמש, שתי הפרשיות בתחילת הספר. ושם נכון להגיד אין מלך בישראל, כי משה ויהושע היו מלכים. כן? ולמה זה נכתב בסוף? משתי סיבות. א', לפתוח את הספר בגנות כזאת, ובאמת, באמת כדי להוביל את רעיוננו לחוסר היכול של שופטים, וממילא לפתח בקרבנו ציפייה, אלא מלכים. ואתה נעבור אל פירוש הפסוקים לפי הלב הארון בהתבוננות השנייה. פסוק א', אתם זוכרים בוודאי שאני אמרתי שהאיש הזה הוא מח ודל מעבודת השם, וכל הזמן עסקתי בלהוכיח כמה האיש הזה הוא ירוד עד למאות. הלב הארון מפתיע, הוא אומר הפוך. צריך להתרגל לדבר הזה שיש התבוננויות שיהיו שונות בחזל, לפעמים הפוכות. הוא אומר, האיש הזה היה איש המעלה, ואיש השלמות. עצם זה שקוראים לו איש, והלך איש. איש זה לשון גבורה, זה לשון שלמות. כי לכאורה, והיא איש, לכאורה לא צריך לומר את זה. זה צריך היה להיות, כל פסוק א' הוא מיותר.
אולי איש לוי, לא?
איש בתורה ובאלפי זה בלשון גבורה. לכאורה כל פסוק א' מיותר. הנה, אני מתחיל, סתכלו עיניים בפרק י' ז' של ספר שופטים, בואו נתחיל לקרוא אותו. ויומר מיכה לאמו. 1100 פסוק ב'. אני אקח את המילה מיכה, תמיד אותו, ויומר מיכה לאמו, 1100 כסף. משהו חסר? אף אחד מכם לא יאמר. רגע, הוא איש, הוא...
מאיפה?
אתה אמרת עכשיו דבר חשוב. אומר הלב הארון. והי איש, איש לשון גבורה, שלמות, מעלה, מהר אפרים.
ישוע.
איפה, על מי עוד כתוב שם מהר אפרים?
סופים
אפרים, לא? יפה. תחילת ספר שמואל.
הכנה.
אלקנה. מה כתוב תחילת ספר שמואל? תדפדף. והי איש מרמתיים צופים מהר אפרים. אני אמרתי לכם כבר שאין בתנ"ך שום תיאור מקור, מזג אוויר, לבוש, מזון, אם זה לא חלק מהסוגיה. אתה יכול להביא לי בבקשה, תזכיר לי שמך?
נתנאל.
בבוקסה שלי יש פנקסי הראייה. אתה יכול להביא לי פנקסי הראייה, זה כחול. פנקסי הראייה א', נראה לכם. יש כמה מקומות ברבן זה, נראה לכם מקום אחד. אם כתוב פה הר אפרים, מה שמה? זה מהר אפרים, זה מהר 200 צופים, המקום הזה מגדל אנשים. מה זה מהר 200 צופים? מה מה שאומר שם? תחילת שמואל? 200,000 צופים! נביאים גדלו שם בהר אפרים. זה מקום איכותי, למה זה כתוב כאן? להראות לך את מעלתו של האיש הזה. לולי אמו התעתו, עוד מעט אתם תראו איך היא התעתה אותו, הוא היה, הוא לא היה מעוניין בזה, עוד מעט הוא מוכיח את זה. גם אחרי שהיא עשתה את זה, הוא זרק את זה בצד.
הוא היה גדול בגנב?
רגע, אני לא רוצה לעשות לו עוול שהוא... רק רגע, רק רגע. חכה שנייה, שאלת שאלה טובה. איזה מין מוד לדור, או איזה מין איש גדול, הוא יכול להיות שהוא היה רומני.
אז
הוא
איש, זאת אומרת, מתחילה
יכול
להיות
שהוא היה מיועד. רגע, רגע. טוב, זה מאוד חכם להביא את זה ולא לדעת איפה זה כתוב. טוב, אז אני אראה לכם את זה פעם הבאה. הכל פנים? בסדר, אני שיעורי בית לי, למצוא את זה, איפה הרב אומר על הדבר הזה שאין בתנ"ך, תראו איזה... אני אמר, מקור אחד אמרתי לכם, על יחנו בתחתית ההר. שם בעיני הרב אומר את זה. הכל פנים, סליחה שתרחתי אותך סתם, אני רק אפילו שתכם. הכל פנים, הר אפרים, מקום שמגדל אנשים צופים. כן, איש המעלה, איש מהר אפרים. הוא שמו מחייו. חז"ל אומרים שכתוב על צדיק, הוא שמו, שמו הולך לפניו. על רשע כתוב שמו, שמו לפני שמו. כלומר, השם שלו, אם היה כתוב הוא מחייו, הוא שמו, שמו כאילו יש לו שם. הוא מפורסם לטובה. ואחרי חז"ל אומרים גם שלא, אתם זוכרים שפיתו הייתה מצויה, ועובד דרכים, הוא היה איש חסד. כלומר, כל פסוק א' מראה לנו שיש כאן איש המעלה. הפוך מה שאמרנו בשבוע הקודם. בעונות ראשונה, בעונות שנייה. אז הוא מיד שואל, ישדוע גנב. מי אמר לך שהוא היה גנב? בוא נקרא את פסוק ב'. גנב, הוא שאל, שאתה בחוץ, הוא שאל איזה איש גדול הוא אם הוא גנב.
אני לקחתי.
בוא נקרא, בוא נקרא. אם כן, היה לו בעיה, הבעיה שלו היה אובר כיבוד הורים. גם זה רואים שהוא היה צדיק. בוא נראה. תקראו איתי את פסוק ב' ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח ואת עלית וגם אמרת באוזן
שלוקח לך
לא לישון, השמעתי מילה, 1,000 ויאמר לאמו,
לוקח לך
1,100 הכסף אשר היה צריך להיות לוקח ממך או בכלל בכלום. מה זה?
לא אני לקחתי למישהו.
רגע, 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 חכה, אל תקפוץ. קודם כל לדקדק. היה צריך להיות כתוב, 1,100 כסף שלוקח ממך, היה לך ולוקח ממך. לוקח לך זה...
בשבילו.
אז מה זה זה?
זה הייתה פה
כוונה
שהוא לקח...
יפה. אז קודם כל המילה הזאת מיותרת, ובאמת המפרשים התעמתו עם זה. רש"י אומר, אשר לוקח לך, אשר נגדב ממך. ויש לו דומה, אתה אומר, קשה לרש"י, מה זה לוקח לך? יש לו דומה. כי אישה הצורה לנו, הכוונה הצורה ממנו. אתם רואים שרשי קשה לו? והוא אומר, תקשיב, זה יכול להיות גם לך במובן של ממך. זה לא פשט. הרד"ק בכלל מסרס פה. הוא אומר ככה. והוא אומר לאמו, 1,100 כסף אשר לך, ציק, לוקח.
מה ההבדל?
לא, ההבדל הוא לא... אם לך זה לפני לוקח, אז כאילו שלך, לך שלך, הוא לוקח. אבל לוקח לך זה... אלא מה?
הייתה שתיינית ורצה לעזור
לא, לא, לא ככה בדיוק, אלא... אלא הכוונה היא כזאת. תראו. הוא אומר, אשר לוקח לך במובן שהכסף... מאיפה, איפה האבא פה? אתם מסיימים שחסר פה דמות? מי, איזה דמות חסר?
אבא.
דמות אב. יש פה, זה נקרא היום בשפה המודרנית, חסך. יש פה חסך בדמות אב. איפה האבא? אלא מה? כנראה שהאבא שם מת. והותיר ירושה. מי ירש אותו? האמא והבן. הבן יורש, האמא לא יורשת, אתם יודעים. אבל אם כן, האבא נתן לה בחייו. אז יש פה כסף של הילד לבן הזה, יש לו חלק מהבעלות על הרכוש, הוא שלו. ועכשיו, היא... מיד התחלה אופציה של גניבה. עכשיו, ממי היא חושדת? איך אתה יודע?
המצודות היה כתוב, ראיתי ב...
איך המצודות יודע? לא משנה לי, אתה המצודות. ואת עלית,
עלית באוזני,
וגם אמרת באוזניי. היא אמרה לו, ניחלה, ארור האיש אשר לקח את הכסף. היא לא אמרה את זה בשוק, או לא אך מודעות, סליחה. היא אמרה את זה באוזניו, כאילו, ברוכת ערב. אתה יודע שנעלם פה 1,000 כסף, 100 כסף? אתה יודע במי לחושדת? אני לא אומר אותך מי, אבל עם אך שמו ושם זכרו. באוזניו. לא.
היא ידעה שזה שירום?
כן, אחרת למה היא אמרה את זה באוזניו? באוזניו הכוונה, אף אחד לא שמע את הכללה, ככה מקללים. אם אתה רוצה לקלל שהוא יפחד ויחזיר את הכסף, אז תוציא מייל. גוגל, גוגל מייל, גוגל גרופ, גוגל גרופ. וואטסאפ, טוויטר. איך? פייסבוק. כל זה ברוך השם אין לי. לא צפה שלי. גם אמרת באוזניי. הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. אין פה בכלל גניבה. אין פה בכלל גניבה. הוא לקח את זה בצדק. לפחות לפי דעתו. כי היה לו סוג של תפיסת יד בכסף הזה, כי הממון הזה הוא נשאר שם מאביו.
אולי לוקח לך, לא
לקחתי ממך בשבילך. יכול להיות, נכון. כמו שהוא אמר, רק אתה עשית אותה שתיינית. אנחנו יודעים שהיא כללנית, לא שתיינית. נכון, נכון. אין כאן גניבה. אז כבר הוא לא גנב, עוד מעט תראה שגם את הפסל הוא לא רצה. בסדר? עכשיו, מה התגובה שלה? איפה זה? ברוך בני להשם, כלומר היא נבהלת שהיא קיללה, היא מנסה להפוך את זה לברכה. לכן היא אומרת להשם, אמר, השם הוא יודע מחשבות אדם. אם אתה באמת לא גנבת אלא רק לקחת ועוד עבורי לוקח לך וכל זה, אז חבל שקיללתי. היא מיד הופכת מקללה לברכה. ברוך בני להשם, היא נבהלת. כאילו השם יודע מחשבות האדם, הוא יודע שלא התכוונתי לקלל, אלא אם כן זה נגנב, זה באמת לא נגנב, אז היא נגינה על הבן שהוא לא באמת גנב. בסדר. עכשיו תראו מה קורה הלאה. דבר מאוד משונה קורה. למה? בתחילת פסוק ג' מה כתוב? עיניים בספר. וישב את אלף ומאה הכסף לאמו. תחילת פסוק ד' תקפצו. וישב את הכסף לאמו. אז מה זה זה? מה זה פעם? מה הוא השיב? למה יש כאן כפילות על ההשבה הזו? תסתכל תחילת ג' תחילת ד' וישב את אלף ומאה הכסף לאמו. וישב את הכסף. את אותו כסף. אז גם רשי והרד"ק מתמודדים עם זה, נכון? בוא נראה את רשי.
לא, נראה לי בפעם הראשונה, בגלל שהוא אמר
לה... אמר להחזיר עולה. אומרת, הוא לא החזיר בפועל, אלא במחשבה הוא אמר, זה עומד לחזור אלייך. כן? ואז היא אמרה לו, ותאמר אמו, הקדש ותאמר את הכסף להשם, מידי לבני לעשות פסל ומסכה ואתה שיבנו לך, בפועל, נתנה לו בפועל, ואז הוא החזיר לעצם חזרה, פסל ומסכה, תחי את זה, זה מוקצה. להשאיר את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף ותתנאו לצורף. בסדר? אז לפי רש"י, הראשון זה במחשבה, השני זה בפועל. רד"ק אומר שזה שניהם בפועל. הוא השיב לה, והיא נתנה לו עבור עשיית הפסל, והוא לא רצה, אז הוא ישלקחי את זה ממני. הצד השווה שבהם, כן, זה שבאמת הוא לא רוצה. אלא שיש כאן קושי בפרשנות הזאת, במילה, במילה, א' ברון אומר, במילה הקשה, מה? לא פה הקושייה שלו, למדנו שיש כאן, מה שחשוב היה לי להראות, שהבן אדם, לא כמו שחשבנו פעם שעברה, אלא כתוב פעמיים וישב, כלומר, השיב, נתנה לו את זה חזרה בשביל פסל ומסכה, חיק 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 זה ממני. תפוח הזה, לא מעוניין בזה. ואז תראו מה אמא עושה. וישב הכסף לאמא, ותיקח אמו, how much?
200.
מה זה 200?
200 לשכר שלו.
מה עם כל השאר? כמה זה 1,100 פחות 200?
900.
900, אז מה יוצא? ותיקח עמו 200 ותתנה כסף ותתנה לו צורף. כלומר, אז משכורת 200, יוצא שכמה הפסל?
900.
900. אפשר לומר שלא. כלומר, זה עושה אותה לא בסדר, נכון? כי בכל הכסף היא השתמשה לה. אבל אפשר היה לומר כך, מתוך האלף ומאה היא נתנה 200, רק 200, ומה עם 900? בכיס. זאת אומרת, היא מתחילה, אני עזרתי לפסל ומסכה, קח 200, תעשה מזה קצת, אבל את 900 לא. אבל אפשר בכלל לעשות אותה רעה לגמרי, אתם יודעים למה? אני אומר כך, וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו, מאיפה? מהכספת, כסף חדש, 200, ותתנאו את כל האלף מאה לצורף. זה הכי גרוע, נכון?
הכי גרוע.
אני שואל, השאלה שלנו, כמו שאמרנו מקודם, אם כתוב סכום, הלומד צריך להגיד לעצמו, מה זה אומר לי? זה לא סיפורת, סיפור ספרות יפה. מה אכפת לי 200-400? הנושא הוא הפסל, אלא מה, זה בא לומר משהו. אז אפשר להגיד, זה בא להגיד כמה היא הייתה, או שהייתה צדקס, התחילה לחזור, או שהייתה מרשעת, נדבקה בעבודה זרה. למה? אם היא הייתה מרשעת, אז היא נתנה 200 משכורת לה, צורף, ו-900 הוא עושה, ב-900 זה היה החומר גלם לה, אבל אפשר להגיד שלא, שהייתה בסדר, היא נתנה רק 200, ואת ה-900 היא שמה בצד, ואת ה-200 הוא עשה, פסל מסיכה, ושילמה לו, חי שקלים, יודע כמה, לא כתוב כמה. השירות הכי גרוע, זה להגיד שבכל ה-1,100, היא עשתה פסל ומסיכה, וה-200 שכתוב פה זה כסף חדש, כלומר יש לנו כבר 1,300. ותיקח עמו 200 נוספים, פלוס 200, מהכספת, מהבנק. ויעשהו פסל ומסיכה ויהי בבית מחיהו. עכשיו תקראו איתי את פסוק ד' ביחד, ד' ו-ה'. ויש את הכסף לימו ותיקח עמו 200 כסף. ותתנאו לצורה ויעשהו פסל ומסיכה. היש מיכה, לא בית אלוהים, ויעש אפילו טרפים. נו, אז איפה הוא היה? על הראש שלי, איפה הוא היה? מה אומרים לשלושת המילים האלה? אבל יש לו בית עבודה זרה! אז בית אלוהים, אז למה בית מחיהו? כי מה זה אומר שהוא לא? הוא לא רצה. יש לו בית אלוהים, כתוב לך, והוא יש לו בית אלוהים. אז אם עכשיו יש לו אלוהים חדש לשים בבית אלוהים שלו. הוא לא היה מעוניין בזה, לקח את זה, זרק את זה.
מה זה בית אלוהים שלו, כאילו?
לא. מה רש"י אומר? בית עבודה זרה. אבל הוא לא רצה את הפס והמסכה הזאת לצרף לשם. לא רצה. זה לא שיטת רש"י, מה שאני אומר עכשיו. זה שיטת הלב הארון. הוא אומר, והיא בבית מיכיהו, זאת אומרת שהוא לקח את הפס והמסכה, זרק את זה בבוידם. הוא לא רצה. בתחילה הוא התווכח עם האמא. הבעיה שלו, כך אומר הלב הארון, הייתה האמא. לא הוא. כתוב בשולחן ערוך, שאם אבא והאמא אומרים לעבור עבירה, מה עושים? לא יורקים חס וחלילה. לא דוחים בשעת נפש חס וחלילה. אומרים בענווה. מתחמקים, כל אחד מאיתנו מכיר את זה. לא שההורים עבור עבירה חס ושלום. אבל שההורים מוצאים, חלק מאיתנו, לא דווקא יושבים פה, בישיבה אחרת. אומרים, אתה הולך לישיבה, יש צבא. אם אתה כבר יותר לישיבה, הלך להסדר. אסור לשמוע להורים בזה. אסור. בהתמשכות השנים דיברנו שיעור זין חטט, ככל שהשנים יותר מתמשכות, הפתיל של ההורים יותר קצר. ואם קרה לך תאונת דרכים והתחתנת באמצע, בכלל ההורים זה, מה, איך תפרנס, איך פה עכשיו? אני יודע את זה גם מניסיון של שנים, בישיבה, וגם בגלל שאני אבא, ואני אומר לילדים שלי גם אותו דבר. עד מתי אתה שורף את עצמך בישיבה? לך תעבוד! אז הוא אומר לי, אבא, אתה יודע מה שאתה אומר? אז הוא אומר, נכון, אתה צודק. אם זה מתאים לו. לפעמים אני אומר, חיים אחד הילדים שלי בעצמי, אמרתי לו, לא, צא, צא החוצה. צריך להתאים. צריך לעשות מעמד שזה יתאים, בסדר. ברוך השם, שהוא שאני אמרתי לו, צא החוצה, הוא כבר אחרי שיעור יוד, או כמעט שיעור יוד, לא יודע בן כמה. ברוך השם. על כל פנים, נחזור לעניין.
רגע, נחזור זו שאלה. למה, אם היא הלכה לעשות את הפסל בעצמה, אז למה היא רצה מלכתחילה להביא לו את הכסף? אתה שיבנו לך.
זהו, כי היא רצה שהוא יעשה, וכשראתה שהוא, אתה אומר תשובה, לא שאלה. לב אהרון טוען, זה פה, אנחנו מפגשים פה דמות של זה, צדיק. קוראים מהפסוק הראשון.
איך צדיק? הוא עובד עובד הזרה, איך צדיק?
בין סוף פסוק תשובה, בין סוף פסוק ד' לתחילת פסוק יעברו שנים. אמא שלו ישבה לו פה. הוא לא רצה, אתה לא רואה, הוא מתחמק. בסוף, יש את המסיכה הזאת. עיף את זה לבוידם, אמא שלו מורידה, זרק את זה, לא, אז אני, בסוף, בגלל ש...
מה זה משנה אם היה לו 100 או 100?
לא, אז אני עכשיו עונה לך, זו אותה שאלה, אני עונה לשניכם, כולם. רואים עד סוף פסוק ד' שהבן אדם לא מעוניין בדבר הזה, והיא בבית מיכיהו פירושו, זרק את זה למחסן. עיף את זה, הלך את זה.
לא
היה
לו בית
עבודה זרה. ולא היה לו בית עבודה זרה, עדיין. ואז האמא הורידה את זה לסלון, ואז הוא זרק את זה למחסן. אז היא אתה רואה, והמוסר, אמרתי זה פשע, נכון? אנחנו בהתבוננות השנייה.
הלב הארון אומר את זה?
כן. ואז הוא אומר, שאם, הוא אומר, אתה רואה, מה מוסר? אל תשכן באוהליך עוולה.
אל תפילו לסוף את זה,
ולבוא את זה. ואם הייתה בוכה, תגיש לה טישו בכבוד רב. אל תשכן באוהליך עוולה. אני אתן לכם גם סיפור, לא נעים לי שזה מוקלט. הילד שלי בא, אני אומר לו, מה זה התנך הזה? אומר לי, הוא מתחבא אחרי זה, אומר לי, זה שר הטבעות, או כזה, זה לא שר הטבעות. ארי פוטר. אמרתי לו, תקשיב, מאיפה זה? חבר, אמרתי לו, תשמע, זה עולה 100-200 שקל? אני אמרתי לו, אם זה בערב פה, אני שורף את זה. אני לוקח גפרור, שורף. שורף את זה, אתה תהיה, אתה תשלם לו 200 שקל לחבר שלך. אני משלם, מכירים אותי, אין לי איזה, אני אשורף את זה. למה? אני לא יכול להירדם. אני והארי פוטר לא יכולים לישון באותו בית. לא יכולים. אל תשכן פה עליך אבלה. וגם לא דמבלדור, ולא האדמן. האם, אה? שיהיה סנייק. סנייפ, שיהיה איזה.
סנייפ,
נחש. אל תחשבו. תביא רגע אם יהיה שורי, בבקשה. רגע, אני אגיד לך איזה ברכות בית, אם יש פה זמים. אנחנו, כשהיינו ילדים, מה היה עולם הדמיון שלנו, שקראנו ספרים? עולם הדמיון שלנו היה חסמבה. אתם בכלל יודעים מה זה. הדימיון שלנו היה דני דין. הרואה ואינו נראה, בטח גם
את זה. דני דין מתגיע,
זה היה בתקופתנו.
לא יכול להיות.
אנחנו עדיין
גדלים. דני
דין עדיין
היה. היו דמיונות דפוקים, אבל לא חולים, לא חולים. הארי פוטר, בסדר, איזה חול, אז אני יודע שאתה נהנית מכל הסיפור הזה.
זה נכון,
זה נכון, זה נרוע. אז לא, אני לא בא לכם בביקורת אישית, חבר'ה, זה לא הדיון, אני או אתם. הדבר הכי חולני שהיה בתקופה שלנו היה טרזן. זה היה הכי חולני. באמת, כי זה דבר חולני, אבל הוא... לא יודע, אתה לא נהיה מטורף מזה. אבל להיכנס לעולם של דמיון, בואו תראו מה הרב אומר. לא על זה, אבל... לקח לי. למה אני אומר את זה? כי לפעמים אנחנו יושבים ולומדים, וזה בסדר, אני אומר, יושבים ולומדים. מדי פעם, תראו, הרב אומר מין משפט כזה, אומר, ואין היה, שבא, ברכות פרק, ברכות חלק ב', עמוד 137, פסקה נ"ב, הרב אומר כך, כל המדעים והמוסרים הנכנסים בחוג ידיעת האדם, מין ביטוי כזה, מה שאתה נפגש, הופך להיות חלק ממך. פועלים עליו, על הנהגתו ומידותיו. לא לחשוב שיש לנו איזה... שימו לב חבר, מה אני אומר. אני לא אומר שאם אדם עכשיו חוזר הביתה, יושב עם משפחה ויש, אני יודע... איזה משהו, לא עבירה, אבל משהו, יש, לא מדובר על תומה על עבירה, מדובר על חול. אז הוא צריך להרגיש כאילו שהוא גם, לא על זה מדובר. אבל צריך לדעת האמת. אני זוכר שקראתי את זה, זה היה עבורי. עבורי, אני, שלפני כן מוסר גדול מאוד. אני לא גדלתי, אני גדלתי בסניף כמו כולכם. באתי של שנה א' לישיבה, הייתי במצב הרבה יותר גרוע ממה שכולכם. כן? והייתי במצב טוב מאוד, ואתם במצב עוד יותר טוב. אבל, לכן, כל המדעים, הרי מה היה כאן? ישבו שלושה המוראים ביחד, הממר, מזוטרה ורבשי. וכל אחד אמר לשני ככה, הם הסכימו, הנה, אני אומר לך עכשיו, אחיה, תגיד לי משהו שעוד לא שמעתי. בוא, איך קוראים לך?
ברוך.
בוא תגיד לי בבקשה משהו שלא שמעתי. או, האם אני יכול להגיד לך, ברוך, משהו שאתה לא שמעת?
כן.
איך אני יודע מה לא שמעת?
בעיקרון, כן.
איך אני יודע מה אתה לא שמעת, יהושע? מה, אני לא זכה ידו מתוך ידו? 30 שנה, 100 שנה, 100 שנה?
בפועל אתה לא תדע מה...
ברור שלא שמעת הכל, אבל איך אני יודע מה אתה לא שמעת?
אם אתה ימצאת את זה.
אה?
אם אתה ימצאת את זה.
זה לא דבר, זה לא נקרא משהו. לא, כי אז הם היו אומרים את זה במישהו, תגיד משהו שהמצאת. פה הדגש הוא על משהו שאני לא שמעתי. אז איך זה יכול להיות? תשובה, בדיוק. כל מה שנכנס, הם היו כאלה פיקחים, כאלה מתבוננים, זה מפחיד. תסתכל עליך, הוא יודע מה, ממה אתה בנוי. אני יוצא עם הסליחה, אני לא עולה, בדיוק, ככה הרגשתי. אני לא רציתי, הרגשתי, אני רוצה להיות במקום, להרים את הזהו, ברדס, שהרב וינה לא יסתכל עליי. שלא יראה ממה אני בנוי. כל המדעים, והמוסרים הנכנסים בחוג ידיעת האדם, פועלים עליו, על הנהגתו ומידותיו, הלך נפשו, דיבוריו, על כן יש אפשרות שיהיה, שימו לב, לא כל אחד, איש חכם אלוהי במעלה עליונה, זה שמסתכל עליך, הוא לא אחד מהחבר'ה, איש חכם אלוהי, שאותו החכם הוא מכיר ויודע את הלך דעותיו, שיחתו, יודע מה נמצא בממשלת שיחלו ודעותיו. לכן, איך הגענו לזה עכשיו? אה? איך הגענו לזה?
הארי פוטר,
אל תשכן בו אליך. אל תשכן בו אליך, אבלה.
כן.
זה המוסר פה. אני לא רוצה לישון איתו באותו בית, שילך. אם הוא ישן איתי באותו בית, מחר בבוקר יש לי גם זמן לקרוא אותו. הרי חברו אותם חכה, אבל כואב לי הראש. כואב לי הזה, הוא כואב לי הזה, הוא כי הארי פוטר. לכן, הילדים שלי, אני אומר לכם, אחד מהם עשה טעות, השאיר אותו בבית, זרקתי את זה על איזה ארון. אני יודע, שאלך שלהם, איפה זה נאמר? ומחורתי, אחרי יומיים, ראית את זה? לא. לא יודע מה אתה מדבר, מה זה? מה זה אני פה? בפסח מצאנו אותו על הארון למעלה. שכחתי בכלל שזה שם. בפסח הם נקים את כל הבית, מצאנו אותו על הארון למעלה, אמרתי לו, לך תמיד את זה מהר, אני לא רוצה לראות את זה. בסדר?
אני לא יודע,
בין
כל סיפור לימוני,
לא יודע, זה לא הנושא שלנו, זה נראה לי טירוף. אני רק רציתי להגיד דבר אחד, כשאתה קורא משהו, כל אחד מאיתנו, אתה רואה, זה הופך להיות חלק מגיבוש האישיות שלך. תדע את זה, תדע את הידיעה הזאת. מה ככה?
מה? כל ספר שאני קורא הוא
הופך להיות... לא, לא כל ספר, הרבה פחות מזה. כל ידיעה כתוב כאן. מה שאתה שומע? אתה צריך לה... תקשיב ידידי, איך הוא מוכן?
אני יודע
שזה דמיוני,
זה לא ידיעה.
של ילדים קטנים...
לא אמרתי שאתה... אתה לא הבנת, עכשיו אני רק מבין את השאלה. לא אמרתי שאתה מתחיל להאמין בשטויות האלה.
לא, לא.
אבל זה מגבש
לך את הנפש.
בדיוק, הדמיון, מה שאתה... כוחות הנפש, צריך לדעת. מה שאתה... תעמוד מול המראה. איך אמרת שקוראים לך? תעמוד מול המראה. מה שאתה רואה, זה מעט מזער מהאדם שקוראים לי יונתן. מעט מזער. כל האישיות, כל הרוחניות, כל המידות. זה ים אינסופי, מה איתך? שם זה דברים פועלים. גם כשאתה יוצא לרחוב, רואה איזה תגרה, או שומע איזה כללה, זה הכל מה שנכנס בפנים, בפנים. עכשיו, העולמה של תשובה בא ומלמד אותנו שגם יש את הדרך החוצה. לא אמרנו שזה נכנס שם ואני תקוע עם זה עד סוף כל הדורות. לא, ברוך השם. כוחה של תשובה, תוקפה של תשובה, שהכל מתחדש, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח להוליד את עצמנו. ועשיתם אותם, אל תקריא אותם אלא אתם עושים את... מלא עליכם הכתוב, כאילו אתם עושים את עצמכם. זה עולמה של תשובה. הוא השאיר את זה פה, ויהי בבית מחייו. בבוידם, פתאום זה היה לו בסלון. עד שהוא נשבע. ולכן אחרי הרבה זמן, לא יודע, שנה, חודש, לא משנה. ויהי שמיכה לו בית אלוהים.
יש גם שינוי פה. מחייו, פתאום מגיע
השינוי מחייו. כן. היה אספו דוטרפי. ומלא את יד אחד יבנה, ואילו בכהן. הידרדרות גדולה. בסדר? דרך אגב.
אבא, קרא היה טוב, אהרון
אומר, כן. כן. מה זה בסוף טוב רע? הוא יידרדר.
בכל זאת כתוב האיש.
מה?
האיש, סליחה.
נכון? once upon a time. הגיבור הזה מיכה, כן? זה מה שכתוב כאן, זה... לא, בית אלוהים, בית אבוד יזורך. הגיבור הזה, תראו מה נהיה מהגיבור הזה. עכשיו, ויעש אפוד וטרפים. מה הכוונה? חוץ מהפסל? הרי בפסוק ד' כתוב, ויעשה הוא פסל ומסכה. אז יש לנו כאן פסל ומסכה, אפוד וטרפים. או ויעש אפוד וטרפים. הוא הפסל והמסכה המדוברים. מה אתם אומרים?
אבל מה, הוא יעשה משהו שכבר
עשו? אה? אצל גדעון.
זה
אמרת. הם עושים תעתיק, כשעושים אלטרנטיבה, נכון? אז אצלנו, להבדיל, אצלנו יש את הארון, יש תיאורים ותומים, נכון? הוא עשה פסל ומסכה, כבר יש לו. הוא עשה גם אפוד וטרפים שיהיה לפני הפסל ומסכה. ואולי זה הפסל ומסכה עצמו, יש מפרשים ככה, יש מפרשים ככה. ואתם רואים? וימלא את אחד מבניו ויהיה לו לכהן. גם כן חינוך. רשי, חנכו לעבודת הדמות. לא הייתי מקווה כזה שבוש פה, כמובן. טוב אנשים, כאן להיום, זאת השם, מה שם? זה בזבוז הזמן. רק להיום, נמשיך ב...